גיקונומי, השני באפריל, פרק בונוס, אפילו לא הזמנתי את הקהל לשאול שאלות, פשוט פרק על הדרך שקלטתי בלילה, כי הזדמן לי עם איש יקר בשם עמיחי מיטלמן, שמלמד באוניברסיטת אריאל, ומתעסק בבנייה ומנהרות ומערות, ועשה את התזה שלו, את המחקר שלו, כולל בקנדה ובמקומות אחרים, על איך ממגנים מנהרות או מפילים מנהרות עם חומרי נפץ. אז תחשבו מה החלק שלו במערכת הביטחון היה לאורך השנים. נכנסנו לכל הנושא של המערות והמנהרות בגבול הצפון ובשטח דרום לבנון, ומה שהיה בעזה. דיברנו בצורה מאוד מאוד חופשית, כי שנינו לא יודעים המון דברים. אז מה שאנחנו כן יודעים, אפשר לדבר עליו, כי הוא לא סודי במיוחד. מן הסתם את הדברים שעמיחה יודע בוודאות בגלל עבודתו במערכת הביטחון, הוא לא יכל לספר בצורה מלאה, וטוב שכך, ביטחון שדה וכו וכו וכו. אבל היה פרק מרתק, שנינו קפצנו מנושא לנושא בחדווה וססון, מקווה שלא תשתגעו ממני. שאלתי בשלב מסוים, עזבנו את נושא המנהרות מערות מלחמה, לכל מה שקשור לבנייה באופן כללי, איך בונים בתל אביב, איך בונים בירושלים, איך מדפנים, למה מדפנים, הנדסה, כל מיני דברים גיקים וכיפים כאלה. לי אישית היה ממש מרתק, וממש הצטערתי שלא היה לי פה עוד שעה, אבל ככה זה הפרקי בונוס האלה. אני עושה אותם רק על הדרך ואין לי הרבה זמן, ואני לא, בדרך כלל אני גם אין זמן להתכונן יותר מדי, והאורך פשוט לוקח אותי לאיפה שהוא רוצה לקחת אותי, היה לי פשוט כיף גדול, ומקווה שגם לכם יהיה כיף מהשיחה הגיקית הזו, אך די מפחידה. אני רוצה להזהיר מראש, אם יש לכם חרדות בנוגע למלחמות וכאלה, והתוצאה שלהם, ומנהרות וכו', קצת מרתיע, וקצת מפחיד כל הסיפור הזה, אבל זה מה יש. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת תוסית, מלשון לשבת. אם אתם מחפשים פתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם זה משרד של מהנדס בניין אחד בבית שלו, או חברה שצריכה למצוא פתרונות ישיבה לאלף אנשים שונים, כולל משרדים, כולל הקיוביקלז האישיים, כולל חדרי ישיבות, את כל הדברים האלה תוכלו למצוא בחברת תוסית, שמנוהלת על ידי איש יקר, שאני מאוד מאוד אוהב, שגם מייבא את הכיסאות אל הארצה, גם בונה את הכיסאות שלו במפעל בדרום ישראל, שעבר את כל מה שאתם יכולים לדמיין שהוא עבר, ויום אחד אני אביא אותו לפרק, שתשמעו איזה סיפורים מטורפים יש לו, אחלה של דבר, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון שתרכשו. אני יושב על כיסא של טוסית, מאות מכם, ואני לא מגזים, מאות מכם, כבר קניתם כיסא של טוסית, ולפחות לפי מה שאני יודע, הרבה מכם מרוצים, כי אתם כותבים לי שאתם מרוצים, ושזה אחלה כיסאות. כל מה שאני יכול להגיד לכם, שזה ברמה הסובייקטיבית שלי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אבל זה סובייקטיבי כי זה גם חסות, אחלה כיסאות, במחירים מעולים ובהתאמה אישית. תגיעו לחנות המפעל שלהם, תשבו, אל תזלזלו בבחירה הזו, אל תזמינו סתם מהאינטרנט מאיזשהו כיסא כי זה נראה טוב, תשבו, תראו מה מתאים לכם, מתאים לכיס שלכם, מתאים לגב שלכם, מתאים לטוסיק שלכם, ושיהיה המון בהצלחה. יאללה, הפרק עם עמיחי, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, פרק 873, השני באפריל, והלילה יש לי את הזכות הגדולה לארח את עמיחי מיטלמן מאוניברסיטת אריאל, ושלל פרויקטים עם משרד הביטחון, אבל בגדול מומחה למערות, מנהרות וכל מה שנמצא מתחת לקרקע. אמרתי נכון?
מדויק.
כן, לא צריך להגזים בדיוק על כל הדברים שעשית, לא עשית, שהשבק פה לא ידפוק לי על הדלת.
תשמע, אני לא יודע כלום.
גם אני לא, אני באמת לא יודע כלום, אז זה מקל עליי מאוד. היה איזה... זה פעילות בצבא, שאיזה קצין ביקש אני, מאחת היחידות שם שעבדנו איתם, וביקש אני אצא מהחדר. אמרתי, אני נורא סקן לדעת מה הולך הפעילות. אמר, כן, אבל אתה נראה לי קשקשן. אמרתי, זה נכון, אתה פוגע פה בול, אז אני אצא מהחדר, אתה צודק. אני ראיתי מה אני צריך לעשות, ואני אצא עכשיו מהחדר. אבל בוא תספר לי על מנהרות. מה השתנה מאז שאני שלחתי כלב בחברון, ואז יצא ובדקנו קרציות?
שלחת כלב לחברון?
בחברון יש מלא מערות טבעיות על גב ההר שם,
אוקיי.
ומחבלים היו מסתתרים שם.
וואלה.
והיו, יש איזה פעילות כזה אגדית באוקץ של אחד החבר'ה, גיל חזקל, שיש לו חברה של אוכל לכלבים גם, עם הכלב שלו סטאר בזמנו, וזה היה כזה, זה משהו די מורק כזה בשנים האלה של אוקץ, והיה שם פשוט יודע, היה צריך להתאמן על התוואי שטח הזה. אז ככה יצא לי לראות מערות עם כלבים, אני יודע, זה ההיכרות שלי.
אוקיי.
לא הייתי בחבר'ה בעזה שעשו את זה כבר.
אז עכשיו הבנתי למה אמרת מערות ומנהרות, אצלך בראש זה אותו דבר.
כן, אני יודע מה, זה הצבא שלי היה, שחק עם כלבים בדברים האלו. תשמע, אני שהייתי בצפון, לא היה את הדבר הזה.
קודם כל, מה זאת אומרת, מנהרות לא דיברו על זה, אבל זה היה.
כן, אבל אף אחד לא סיפר לנו, אתה יודע, שאתה עושה פעילויות שם, אף אחד, זה לא היה בשיג ושיח, זה לא היה בראש שלי בשום צורה, לא ידעתי על הדברים האלה.
אני אגיד לך את האמת, גם אני לא ידעתי על הדברים האלה, אני אגיד לך ככה, לפני 10 שנים בערך, הצבא חיפש לשלוח מישהו לחוץ לארץ, ולהפוך אותו למהנדס מנהרות. עכשיו אני מאגף הנדסה ובינוי, בגדול בארץ, כל הנושא של הנדסת מנהרות, זה נכנס תחת הנדסה אזרחית, זה נישה קטנה, אבל מורכבת, בהנדסה אזרחית. עכשיו, בעצם ההבדל בין מנהרות למערות, זה, מערה זה טבעי, ומנהרה זה מהונדס על ידי בני אדם, אז כן, יש דמיון בין השניים, אבל כשאני יצאתי ללימודים, לא ידעתי על מנהרות חמאס, לא ידעתי על מנהרות חיזבאללה, לא ידעתי על זה כלום.
כמה כבר ידע יש באופן כללי? זאת אומרת, הקימו את יחידת סמור, מה, 2010, 2009 שביהלום? כאילו שהתעסקה בזה?
נכון, זהו, זה התחיל
זה
בעצם...
זה לא הרבה שנים.
נכון, נכון.
אם אני לא טועה בשנים, כי אם אני לא...
זה לא הרבה שנים, לגמרי. כן, כן. תשמע, המנהרות האלה עברו איזשהו אבולוציה מטורפת. אני לא יודע להגיד לך בדיוק את ההיסטוריה של זה, אבל אני רק בעצם במלחמה הזאת, שהתחלתי קצת לקרוא יותר, בנושא, בהיסטוריה של זה, אז גיליתי שמנהרות החמאס בעצם הוקמו לפני שהיה חמאס. כבר בשנות ה-70 גילו מנהרות בעזה.
לאיזו מטרה?
בעיקר, כנראה שבעיקר זה היה בהתחלה להברחה,
זאת אומרת, ציר פילדלפי, כל הדברים האלו?
ציר פילדלפי, כן. הדיבור בהתחלה היה חזק מאוד על ציר פילדלפי, איך אנחנו חוסמים את נתיב ההברחה. הצבא היה מפוקס על זה הרבה שנים, אבל מה שהתגלה עכשיו, זה כאילו מעבר לכל דמיון. אני השתחררתי מקבע לפני 3 שנים, ולא דמיינתי שיש את מה שיש שם.
כן, יצא לי לדבר כשהתחילה המלחמה, כאילו אי אפשר להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל חבר שלפי פרסומים זרים זה כבר פורסם, שצהל חשב, עשה, לא יודע מה, על עניין של הצפה של המנהרות. זה היה בימים הראשונים.
כן.
אז יצא לי לפגוש כמה חבר שעבדו על הפרויקט הזה, מן הסתם זה סודי שאי אפשר להוציא את המנהר, גם אף אחד לא סיפר לי יותר מדי,
כן.
אבל ממה שקלטתי מהם, ואז ראיתי בתמונות שיצאו מהחבר שנכנסו פנימה, הפער היה עצום, זאת אומרת, מה ש... צהל והגופים האלה חשבו בימים הראשונים, לעומת מה שראיתי בסרטונים של, אתה יודע, ששלדג נכנסו, וכל מיני חבר'ה כאלה שפיתחו יכולות as we go, אתה יודע, במלחמה הזו.
כן, כן. תקשיב, אני חייב לספר לך משהו, כי אני מרשה לעצמי פה להתבטא מאוד בחופשיות, כי אני באמת לא יודע שום דבר שלא התפרסם, ואני אגיד לך, יותר מטריד מזה, אני... קיבלתי צו 8 לא ישר בשביל אוקטובר, אלא איזה 2-3 אחרי, ו... חודש, חודשיים לתוך המלחמה, אני לא זוכר מה, אבל דיבר איתי מישהו, חבר, קצין, שהוא עדיין בקבע, והוא אמר לי, תשמע, תבוא אליי למשרד איזה ערב, סע אליי, אני אראה לך תמונות שאף לך הראש מה הולך שם. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני שולח לו בוואטסאפ תמונות שכבר קיבלתי, שרצו בטלגרמים וכאלה, הכל כבר, כאילו, תוך כדי לחימה, אתה כבר יודע יותר, אם אתה מסתכל במקורות גלויים, אתה כבר יודע יותר מבעלי תפקידים בקבע.
כן, סגרו את ה... לא יודע איך זה נקרא, היחידה הזאת במודיעין שעושה למודיעין גלוי. חצב, אני חושב, קראו לה, שנסגרה בשנות ה-90, ואני מניח שאם היא הייתה קיימת, היא הייתה פשוט רואה את הכתב הרוסי מלפני שנה, מהערוץ הרוסי, יורד למטה במעלית, ואתה אומר, אוקיי, נניח וזה... אתם חושבים שזה מנהרה אחת כזאת, שהם בנו, או רשת שלמה? זאת אומרת, היה את הפעילות לפני כמה שנים, שצהל טען שהוא... פיצץ חלק ניכר עם עבודת השכה וכל הדברים האלה, עכשיו מן הסתם אפשר לדבר על הכל, מהבחינה הזאת, לא שאני יודע משהו, והחמאס אמר בתגובה, זה בקושי 10% מהמנהרות שיש לנו אולי.
כן.
וכאילו, אני ניסיתי לחשוב בין עם עצמי, מה, הם פשוט הניחו שהם משקרים? אני מודה שלא חשבתי על זה יותר מדי, בתור אזרח במדינה, שהחמאס אמר זה רק 10% מהמנהרות שלנו, לא עצרתי לחשוב על המשפט הזה.
תשמע, לפעמים יש לחמאס קרדיביליטי כנראה, כי אני פה הולך איתו בערכה הזאת. לא שאני יודע כמה יש וכמה אין, אבל תשמע, להשמיד מנהרה זה מאוד מאוד קשה הנדסית, מאוד. אם מישהו חושב שאפשר לשפוך חומר נפץ ולפוצץ, אז זה פשוט לא נכון.
תסביר קצת את המדע, בתור מי ש... לומד, מלמד את הדברים כן. האלה. תסביר דבר ראשון, את הכוחות, אתה יודע, שפועלים, הרי זה לא מערה טבעית, זה לא, יצא לי להיות חודש וחצי בווייטנאם, וראיתי איפה החבר'ה התחבו שם בתור חובב היסטוריה, אתה אומר, אוקיי, זה פאקינג הר. כן. יש פה הר מעל הדבר הזה, אין נכון. שום דבר שהאמריקאים היו זורקים שהמזיז להר הזה. בעזה זה לא ככה. זאת אומרת, בראש שלי זה לא ככה.
אוקיי, אז זה דווקא ככה. זה בדיוק ככה. אני אגיד לך מה, וייטנאם זה הדוגמה הכי, ההיסטורית, לדעתי, הכי טובה שאפשר להביא, כי זה מדמה את הסיטואציה, זה בעצם לוחמה לא סימטרית, בין צבא גדול וחזק, האמריקאים במקרה הזה, לבין הווייט קונג, והאמריקאים ניסו שם הכל, פיצוצים, הצפות, גז, וכנראה עוד דברים יצירת.
להעביר את, להבהיר את הג'ונגל כדי לגלות את הפתחים עם אייג'נט אורנג' וכל הבבלת הזה שהם עשו?
הם עשו הכל, הם עשו, והיה להם במקביל, המלחמה הזאת הייתה מאוד ארוכה והם טורפת, הם במקביל, היה להם תוכניות ניסויים שהם גלויות היום, כל אחד יכול לקרוא על זה בגדול, שאתה מפוצץ מנהרה, אז רוב ההדף פשוט אף בחלל האוויר. אז בוא נחשוב שיש מנהרה ויש פיצוץ, אז
איפה
ההדף...
הפיצוץ? מעליה?
בוא נגיד,
בפנים?
או, זה כבר שאלה טובה. אם אתה עושה פיצוץ בפנים, בתוך המנהרה, אז תחשוב שהמנהרה היא כמו קנה של תותח, ההדף יעוף בקנה. עכשיו, נכון שקנה של תותח הוא מפלדה, והוא יותר חזק מקורקר, אז כן, התפורר אולי קצת קורקר, או קצת בטון לצורך העניין, אבל 90 ומשהו, קרוב ל-100% מהאנרגיה, פשוט תתפזר בחלל האוויר, היא תצא מפירים, היא תרעיד את כל הקרקע, אבל המנהרה תישאר שלמה.
והיא הולכת ודוחת אקספוננציאלית
ממש.
כמו כל דבר אחר.
ממש.
המתמטיקה מוכרת מכל
נכון.
מקור אחר.
נכון, זה דוח בצורה חדה מאוד. עכשיו תשמע.
בטח אם יש דלתות עדף בין לבין, שסופגות את זה וכו'.
או, יפה, אז יש להם גם כנראה, ממה שלמדנו, יש להם דלתות עדף. תשמע, זה מתוכנן ברמה, כאילו, אתה יודע, הנדסת מיגון, זה גם תת נישה בתוך הנדסה אזרחית שהתעסקתי בה, כי מנהרות ומיגון זה הולך ביחד. אני בכלל יצאתי ללימודים בקנדה, בשביל ללמוד איך לעשות הנדסת מנהרות למיגון, לנו, אוקיי? כי בעצם כל צבא שרוצה להתמגן מטילים, כמו שאמרת, אם נכנסתי להר, תשלח עליי פצצת אטום, אני, הכל בסדר, אני בפנים.
כן, זו הסיבה שאם אנחנו רואים, שוב, כל הדברים הגלויים, שאתה רואה את המפעלים האיראנים של, עזבו את המקומות שבהם הם מנסים להשאיר אורניום וכל הדברים האלה, אני אומר, אפילו המפעלים שלהם לכתבאמים.
כן.
ואתה רואה פשוט בתוך הר.
כן.
זה ממש חצוב בתוך הר, ואתה רואה פשוט פסים של כתבאמים כאלה בשני טורים ענקים. אני אומר, אוקיי, אתה לא יכול להגיע לדבר הזה מבחוץ.
אי אפשר להגיע לזה. רק מבפנים, חד משמעית, חד משמעית, ולהגיע בפנים זה בדרך כלל הסיפור של...
לא, בסדר, זה כבר נושא אחר של, כן, של, גם, של פרק,
זה אבל... זה כבר אתגר בכלל...
כן, אבל האמריקאים כן כל השנים האלה, הרי יש את כל הבנקר בסטרס ואת כל החימושים האלה, אבל זה לא...
תשמע, בסוף אתה מוגבל בחוקי פיזיקה, אתה יכול לשלוח משהו מפלדה מאוד מאוד קשה, במהירות מאוד מאוד גבוהה, אנרגיה קינטית, MV בריבוע חלקי 2, אבל הוא יחדור לתוך חומר, ולאט לאט הוא ידח, כמו שאמרת, זה פיזיקה פשוטה.
כן, גם אם זה איזשהו מטען חלול, זאת אומרת, גם אם אני עושה כל מיני טריקים שידועים כבר הרבה.
אז יפה, אפשר לעשות כל מיני טריקים, ויכול להיות שעוד 10 שנים יגדילו את היכולת, אבל זה לא יכולת אינסופית. עכשיו, אני יכול להיכנס למנהרות חיזבאללה, יש המנהרות של 100 מטר ויותר, המנהרות של עזה, יש שם 60-70 מטר.
אז חכה שנייה. אתה עכשיו אמרת משהו שוב, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שזה לא, אתה יודע, היה ב-2006 את השמורות טבע ואת כל מיני דברים כאלה, אבל מה שאני רואה עכשיו שיוצא, שמהנדסים צפון קוריאנים בנו בדרום לבנון, תחת הרגליים והידיעה כנראה שלנו, כשתושבים בגליל המערבי כל הזמן אמרו, תקשיבו, לא מפסיקים לחפור פה.
כן.
ואף אחד לא שם עליהם.
נכון.
מה לכל הרוחות מחכה שם? לחיילים שיכנסו.
תשמע, מעריכים שזה יותר גדול מעזה, בהיקפים.
איך זה יכול להיות? זה לא חול ים. איך אתה חופר דבר כזה?
בוא נגיד לך ככה, קודם כל יש לך יתרון שאתה נכנס לסלע, שאתה לא צריך לעשות תימוך אפילו. כי הסלע יכול להיות יותר חזק מבטון.
זה לא... אם אני חופר מנהרה בתוך סלע כזה, אין שום סכנה להתמוטטות?
אוקיי, זו שאלה מעולה. ממש ככה פשוט, מכניקת סלע, זה כאילו הנישה שיש מכניקת צלע, מכניקת קרקע, אז מכניקת צלע הרבה מתמקדים, אתה צריך דבר ראשון לאפיין כמה הסלע סדוק. עכשיו, אם הסלע מאוד סדוק, אז זה יכול להיות ברמה שכן, אתה צריך לעשות תמיכות ולהשקיע כסף בבטונים וכאלה. אבל אם הסלע לא סדוק, זה, תשמע, גם אתה עשית מנהרה, אם קדחת עם מקדחה לתוך קיר, יש חור, נכון? החור הוא יציב, שום דבר לא יקרה. אם הסלע הוא סדוק, אז כן, יכול ליפול איזה גוש להחליק שם בין הסדקים, אבל אם הסלע הוא לא סדוק, כנס, לא צריך בכלל בטון.
כי זה המבנה, זאת אומרת, הפיזיקה מכתיבה שהחור לא מערער פה כלום, וזה פשוט יישאר שם?
נכון.
אז כמה, נתנו להם את ה-20, אני מניח שזה רק מאז שנת 2000, כי לפני כן אני מניח שלא היה את החפירות האלה, כי מה לעשות שצהל די שלט באזור הזה באופן יחסי? זאת אומרת, להביא, זה בכל זאת ציוד כבד, לא? אתם אומרים ציוד כבד, לא?
תראה, זהו. צריך להבין שהם עושים כל מיני שימושים במנהרות. המנהרות, אנחנו היינו מוטרדים ממנהרות תקיפה הרבה שנים, וגם היום כמובן.
מנהרת תקיפה מוגדרת כמנהרה שמתחילה בשטח שלהם, מסתיימת בשטח שלנו.
בדיוק. זה מנהרה שמראש אתה חופר אותה בשביל להחדיר כוח, לעבור איזשהו גבול, ובלי שרואים אותך.
כמו שהיה לפי פרסומים זרים בבארי, זאת אומרת, ב-2014, אם תבדקו אותי, אני חושב שהתגלה שהיה שם, והייתה אחת שפיצצו אותה בגבול הצפון. זאת אומרת, שצהל יצא, והיה את הפרסומים, וראינו את זה שיצאה אצלנו, ופיצצו אותה, ואני מניח שיש עוד, כי היה פה מחבל שהגיע 90 קילומטר מהגבול, עם מלא חומרי נפץ, אז הוא עבר את הגבול איכשהו.
רגע, שנייה. בצפון היה את מבצע מגן צפוני.
כן.
ב-2018 נראה לי, לא זוכר בדיוק.
זה היה סיפור נורא גדול עם ה...
אז מצאו כמה, ולא פיצצו אותם, ואני שמח שלא פיצצו אותם, כי זה לא היה, כמו שאמרתי לך, זה לא אפקטיבי, אלא סתמו אותם בבטון. וזה היה הישג מדהים. זה היה הישג מדהים, כי ברגע שאתה שופך בטון למנהרה וסותם אותה, אתה בעצם החזרת אותם ל-day one. כאילו, הם צריכים עכשיו, אם הם רוצים, הם יכולים גם לחצוב את הבטון מחדש, הם יכולים גם לחצוב מנהרה חדשה, כן?
בטון אבל... זה יותר או פחות מסובך מאשר סלע?
או, שאלה טובה, אבל בוא נגיד ככה, עשית איזה, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, אבל בוא נגיד, אתה ביום אחד ששפכת את הבטון, לקחת אותם שנה, שנתיים, שלוש אחורה.
זה לא מעט.
זה מעולה.
אני יכול לעשות דברים כמו של, לא יודע, מהסרטים מצוירים שנכניס, ישאיר בבטון רימונים? זה עובד ככה?
זה שאלה טוב. אני לא הייתי עושה את זה, כי יכול להיות שמחר נשכח בגלל ביטחון מידע ונשלח מישהו שלנו שם, אבל אני פשוט, תשמע, אני הייתי איפה שאני יכול לאטום בבטון, לאטום בבטון, אבל בוא שנייה שנסבר את האוזן, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים.
מאות קילומטרים, אמרת
עכשיו. מאות קילומטרים גם בצפון וגם בדרום. מאות קילומטרים. בוא נגיד שאיכשהו... עושים פסק זמן ונותנים לנו יד חופשית, קחו, סתמו את זה בבטון, אנחנו לא נבנה פה בניינים בשנים הקרובות, כי כל הבית הזה זה מיליוני קובים של בטון, זה משהו לא יתואר, אוקיי? אז אי אפשר גם לסתום הכל.
עלות, כן.
מבחינת עלות, מבחינת לוגיסטיקה, כן.
כן, כי בסוף אין לנו אין סוף בטון, באופן כללי בעולם יש מחסור בחול לבנייה,
נכון.
מרכיב עיקרי בבטון.
נכון.
זה לא משאבים שיש אין סוף, יש סיבה שיש בלגנים סביב הסיפור הזה.
חד משמעית, כאילו אנחנו גם רוצים פה להתפתח במדינה, וחסר פה דירות, וחסר פה תשתיות, אנחנו, אם עכשיו נדביע את כל הכסף שלנו מתחת לאדמה, זה לא יהיה דבר חכם. אני ניסיתי, כשהייתי במילואים, סיימתי כבר, ניסיתי כמה שיכלתי להגיע למי שרק הקשיב, ולהגיד, תעזבו את הפיצוצים האלה, ריבונו של עולם, זה מצטלם אחלה לטיק טוק, אבל זה לא עושה שום דבר. זה בזבוז כוחות, זה גם מסוכן, אתה שולח חיילים עם חומרי נפץ, תקלות וכו'.
ראינו.
ראינו,
ראינו,
נכון?
ראינו לא מעט לוחמים שנהרגו, כי מסעיות עם כמויות חומר נפץ עצומות, מסתובבות לך בשטח.
חד משמעית, כאילו, זה גם לא אפקטיבי, ואתה גם מסכן אנשים, אז זה טמטום בעיניי, בסדר? אולי אני מפספס משהו, אבל זה הניתוח ההנדסי שלי. אני ניסיתי לדחוף לכל מי שיכלתי להגיד, חבר'ה, תתחילו ציר פיתוח, וזה גם לא מאוחר, גם כנראה תהיה מתישהו עוד מלחמה אחרי שנסיים את זאתי, אז כי המנהרות לא הולכות לשום מקום. תתחילו לפתח חומרים אוטמים שחיילים יכולים ליישם אותם בשטח. ואני אסביר כאילו מה, לאן אני חותר פה. אתה, כשאתה במצב לחימה, כשיש לך מנהרה חודרת, אין לך בעיה עכשיו לתאם יציקה, להזמין מסעית בטון, לשפוך שם בטון, ולסתום את זה. אבל כשאתה נמצא תחת לחימה בעומק האויב, בין אם זה בדרום, בין אם זה בצפון, אז אתה לא יכול להזמין קבלן עם בטון. אתה צריך משהו שהוא לחימתי. אז הולכים לפיצוצים מחוסר ברירה, אבל אם היה דברים, לדוגמה...
אבל מה זה נותן? אתה חוזר לפיצוצים האלה, אבל אתה בעצמך אמרת שזה כאילו מה עיכבתי אותם בחודש?
או, אז שנייה, בוא נגיד שהיית כל פעם שאתה מגלה פיר ויש אלפים כאלה, אתה זורק איזה, שופך איזשהו משהו שסותם את הפיר. אתה עכשיו לקחת אותם חודשים אחורה, ותוך כדי לחימה זה משמעותי, כי אם אתה עכשיו מתחיל לנטרל להם את המקומות שהם יכולים לצוץ ולהפתיע עם RPG מאחורה כוח, או להבריח דברים, או לקחת חטוף מפה לשם, או להחביא מנהיג, אתה בעצם מתחיל לנטרל להם את הקשר כמה שיותר, אתה לוקח אותם אחורה. עכשיו, כולם אומרים, מה זה משנה? אז זה מפרצל. קודם כל, לקדוח דרך משהו קשיח, זה יכול להיות סיפור של שבוע, שבועיים, שלושה, אוקיי? אם זה על כמה מטרים. זה דבר ראשון, ותוך כדי לחימה יהיה להם קשה לעשות את זה אחרי, לשקם זה הם ישקמו. אבל אתה לוקח אותם אחורה, אתה מבצעית מתקדם, ואתה פחות מסכן את החיילים עם חומרים דליקים ומסוכנים.
אוקיי, אז מה זה החומרים האלה שאתה אמרת של החומרים שאותמים?
תשמע, יש כל מיני דברים שעשו ככה עבוד, באופן כללי, יש הרבה דברים שנעשו וחשבו וזה, ולא הבשילו לכדי יישום.
זה הכל
יישום.
עבורנו? זאת אומרת, יש עוד מקומות בעולם שיש בעיות דומות שחושבים על
לא
דברים?
לא בהיקפים האלה, לא. תשמע, הדוגמה הכי טובה...
כאילו, אויבינו המציאו בעיה שלא קיימת פחות או יותר.
לא, תשמע, בר כוכבה עשה מנהרות לחימה.
כן, אבל זה לא, עם כל הכבוד, עולם חדש.
האלה, בהיקפים האלה זה חסר תקדים. תשמע, דאש עשו מנהרות, הקוריאנים עשו מנהרות, הפתרון הוא ברור.
כן, אבל הקוריאנים לא נלחמים מאז 56.
נכון.
אין קרבות.
נכון.
דאש אמרת, עם כל הכבוד, הפערים היו כאלה עצומים, שאף אחד לא התעסק בכלל.
נכון. תשמע, הם התגרו אותנו פה, תקשיב, הם נותנים לנו פה פייט מחשבתי מטורף, אוקיי? הם התגרו, עכשיו שאני בא, יש לי מלא ביקורת על המערכת, באופן כללי אני בן אדם ביקורתי, אוקיי? עכשיו, הביקורת שלי לא נגד אנשים, 80-90% מהאנשים שאני הכרתי בשירות, היו אנשים רציניים, חרוצים ומסורים. והיו המון דברים שניסו לדחוף, שלא קרו בגלל בירוקרטיה, בגלל מחסורים, בגלל...
שקשורים לנושא הזה?
שקשורים לאלף נושאים. תשמע, זה תמיד ככה בצבא. אתה רוצה לעשות המון דברים, ותמיד יש איזשהו צוואר בקבוק שאו שאתה עובר אותו או שלא. ובסוף הסמיכה היא קצרה. עכשיו, תשמע, להסתכל אחורה ולהגיד למה לא עשינו פה, למה... סבבה, בוא נסתכל קדימה. אני כל הזמן אומר לחבר'ה, בואו כאילו, תתחילו לפתח, תעזבו אתכם את כל ה... הרבה פעמים זה בגלל סיווג, וזה בגלל אגו, וזה בגלל שלא להעליב טעו. תעזבו הכל הצידה ותחשבו מה צריך לעשות, בשביל שבסבב הבא, לא בסבב הזה, אנחנו נהיה במצב יותר טוב, למה הפיצוצי מנהרות האלה, אני כבר בצוק איתן תפסתי את הראש ואמרתי, מה אתם עושים? די.
חסר משמעות.
זה חסר משמעות.
אז אני מניח שאם אתה מסתכל על בעיה שהיא לא פתירה, אז אתה עובר לדבר הבא. אם אני לא יכול לפתור את הבעיה, לפחות אני אדע על הבעיה. זאת אומרת, לעשות ברמה של להבין את השטח. זאת אומרת, מבחינה פיזיקלית,
כן.
עד כמה אני יכול לדעת שמישהו חופר? עד כמה אני יכול לדעת לסריקה תת-קרקעית איפה חופרים?
או, אז זהו. עכשיו אתה שואל באמת... תשמע, בסוף...
תחת הנחת בסיס, זה ה-basic assumption, אני לא יכול לסתום את המנהרות האלה בהיקפים, בטח אם אני לא בדרום לבנון. זאת אומרת, אני לא בדרום לבנון כרגע, אם אני אכנס, מבחינת צדה, כמות של לוחמים, כנראה שאני לא אשאר שם יותר מכמה שבועות, אני מקווה, לא יודע, כנראה, וגם אם כן, זה בטח לא לעד. מתישהו אני יוצא, ואז יש להם 20 שנה או 23 שנה שהם בונים מנהרות. אז תחת ההנחה שיש מנהרות, מה הלאה?
תשמע, אני בדיוק לפני לא מזמן, הייתי בפודקאסט של מקום שנקרא ערוץ טוב. זה חבר'ה שהם מהאגף הימני דתי כאילו, ואמרתי למראיין לפני, אמרתי לו, תשמע, אל תיקח אותי לפוליטיקה, כי לא, יש לי את הדעות שלי ואני לא, זה לא, זה של לעצמי. ואז הסברתי לו את כל ההנדסה שאי אפשר להציף ואי אפשר לפוצה, ואפשר אולי שקר, קצת שקר, לקחת
לא,
אחורה
לא יודע,
וזה.
כמה מאזינים מחופפים.
ואז הוא אמר לי, או, אז אני, ואז הוא סגר את הרעיון, אז הבנו בעצם שאנחנו חייבים לשבת שם, ואין פתרון אחר מלהיות שם באופן קבוע, וכל הזמן לפקח. אז תשמע, זה לא, לא חייב ללכת לשם, כן? אני אגיד לך מה, המנהרות מציגות בפנינו אתגר שהוא רב מערכתי, אוקיי? יש לך אתגר אחד של גילוי, אתגר אחד של התראה ומכשול, אתגר אחד של לחימה, אתגר אחד של איך אתה, נגיד אני יודע שיש לך שם מנהרה 30 מטר מתחתיי, איך אני מגיע אליה זה גם שאלה די מורכבת, כי עד שאני אקדח ויש טעויות בקידוח והחיבור בין הפיר למנהרה יכול להתמוטט, יש פה המון 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 אתגרים ותתי אתגרים, ושמע, הם לא סתם עשו את המנהרות האלה, הם עשו את זה בהתמדה והקשנות של שנים, והם יצרו פה משהו שהוא הולך להיות פה, כאילו, אם נרצה או לא. באופטימום זה יהפוך, יהיה שלום, ואנחנו נטייל במנהרות האלה עוד הרבה שנים עם הילדים שלנו.
אני חושב כן, אולי בעזה, אני חושב שהבעיה בדרום לבנון זה הכמות של המיקוש.
שם אז לא, כן, כנראה שלא נטייל אף פעם.
אני לא הייתי מטייל שם, אבל תעשו אתם מה שאתם רוצים.
אני גם לא. שם, תשמע, הם גם כנראה שחלק מהמנהרות שם זה מנהרות תופת, באמת ש...
שמה הגענו בזה? זה כמו באירוע החטיפה של גלעד שליט, שאתה פשוט חופר מנהרה עד מתחת למוצב, ואז משתמש... זאת אומרת, תסביר לי את הפיזיקה, הרי אם אני שם חומר נפץ בתוך מנהרה, הקרקע סופגת לא מעט מהעדף ומהגל המרסק, לא?
נכון. אז אתה יודע מה? בוא נלך שנייה חזרה להנדסה. בעולם המכרות, זה המקום שבו מפוצצים מנהרות כל יום. בארץ אין לנו מכרות, אבל בעולם יש... ושאתה רוצה למשל לרסק איזשהו חומר בשביל להוציא ממנו מתכות או זהב או מה שיהלומים וזה, אז אתה קודח לתוך התקרה של המנהרה חורים ארוכים, ממלא אותם בחומר נפץ ועושה פיצוצים בהשיות. חייבים לעשות את זה בהשיות, אחרת זה נסתם, זה
מתרסק. תסביר שוב. אוקיי, אז עשיתי טורים של חורים ורטיקליים.
נכון.
מכניס אצבעות C4, TNT, RDX, לא משנה מה, איזשהו חומר נפץ תקני חזק.
נכון.
ואז אני מפוצץ בהשעיה, מה זה אומר?
זה אומר שאתה לא בום עושה הכל בבת אחת, אלא שכל חור הוא מתקדם כאילו באיזושהי סדרה כזאת.
זה אומר שהקרקע דואגת לכך שהפיצוץ א' לא ישפיע על פיצוץ ב', לא יטריג את פיצוץ ב'?
אתה צריך, אם הכל מתפוצץ בו זמנית, הוא יכול להתרסק ולהישאר כגוש מרוסק במקום. לכן אתה חייב שזה יתחיל קודם כל מלמטה וזה יתפורר באיזשהו סדר מסוים, ולא שהכל כאילו יהיה איזשהו פיצוץ ענק שפשוט ירסק וישיר את זה במקום.
שאני מפוצץ, המתכות שאני מנסה למצוא, או המינרלים שאני מנסה למצוא, לא נזרוקים?
יש איזשהו תהליך כימי שלם, שאחרי זה לוקחים את כל החומר המרוסק, מעלים אותו על מסילות למעלה, ואז יש איזשהו פעילויות כימיות שעושים שם, שבזה אני לא בקי בכלל. אבל אתה לוקח את...
שזה נמיכות.
כן, זה בעולם המכרות.
ובעולם המכרות ככה חופרים עם
ככה,
פיצוצים?
כן, כן. ככה בעצם מפוצצים.
זאת אומרת, עוד מימי אלפרד נובל ו-TNT המקורי, זה הקטע? זה השיטה?
כן, וגם בעולם הנדסת המנהרות, שאני עושה מנהרה, נגיד אני עכשיו עושה מנהרה בירושלים, שאם הסלע רך, אני יכול לחצוב אותו עם כלי חפירה, ואם הסלע הוא מאוד קשיח, אני עושה אותו דבר, אני קודח חורים ומפוצץ ומפנה את הדבר הזה, וככה בעצם מתקדם.
אבל ככה חפרו בירושלים?
כן. ככה חופרים בירושלים, ביום יום.
והפיצוצים האלה לא נשמעים למעלה?
הפיצוצים האלה מרעידים את הקרקע כלפי מעלה. אני יכול להגיד לך...
באיזה אופן? באיזה... בסולם ריכטר, כאילו לפי...
אז אני אגיד לך באיזה אופן. באופן כזה שיש איזושהי שכונה... שמרגישים ממש, אתה יושב בבית שלך ואתה מרגיש כמו מסיבה, אתה מרגיש ויברציה, וזהו, והויברציה הזאת היא מחושבת מראש, היא תהיה מספיק חלשה בשביל שהיא לא תסדוק את הבית.
זאת אומרת, זה מה שאתם עושים נגיד אצלכם במחלקה באוניברסיטת אריאל, חוקרים את הדברים האלה, איך חופרים, איך עושים, מה עושים וכאלה? הידע הזה הוא ידע שיש בארץ?
הידע הזה הוא ידע שלא צריך לחקור אותו. יש קבלנים שמוסמכים לעשות...
ישראלים?
כן, כן, בהחלט.
זאת אומרת, פה, אבל תקשיב, שאני רואה פה את החפירות בתל אביב, פה ליד הבית שלי, לא יודע מה, או ליד המשרד, אני לא רוצה להיות גזען, אבל הם נראים די סינים, אחרי שעושים את זה. הם לא נראים הכי ישראלים.
פה בתל אביב אין אף פיצוץ, אוקיי? כי פה אתה בקורקר...
כי זה חול ים?
זה משהו שהוא נע בין חול לקורקר, שזה בעצם...
אבן רכה מאוד.
אבן חול, כן, זה סלע רך לבין חול ים. אז בכל הרצף הזה, ומה שאתה עושה, אתה חופר אותו החוצה, בדרך כלל עם מכונות TBM. אם אתה מדבר פה על מנהרות... TBM, אגב, למאסק, יש את הבורינג קמפני, זה אחת החברות שלו, אז הוא למשל, תמיד אני מביא אותו לסטודנטים, כי תמיד, תמיד מעניין להזכיר את אילון. כן, אז אילון מאסק פתח לפני פחות מ-10 שנים, לא זוכר מתי בדיוק, הוא פתח את הבורינג קמפני, למה? הוא היה תקוע בפקק, ואז הוא אמר, די, זה מטומטם, כבישים, אני רוצה להיכנס מתחת לאדמה, ולעשות מנהרות, בעצם, תחשוב, אם אני רוצה לעשות עוד מפלס של תחבורה פה בתל אביב, זה להרים עמודים עם קשרים, זה לפשוט את הרגל מהר מאוד. אז ברגע שאני הולך ועושה פה מנהרות, אז אני יכול להיכנס לכמה מפלסים שאני רוצה, אני לא פוגע בסביבה, אני מפנה...
אין עם זה בעיות? זאת אומרת, שאני שמעתי אותו אומר את זה לראשונה, באמת לפני 15-10 שנים, וחשבתי על תל אביב. במובן הזה, אני הייתי בטוח שאם יום אחד יעשו את זה פה, הכל ייפול פנימה. אני רואה אבל שחופרים פה את הרכבת הקלה, נסעתי בה,
כן.
ולא נפל שום דבר פנימה לא למיטב ידיעתי. נפל בניין אחד בחולון, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור.
לא, זה לא
פה...
קשור.
כן, מניח שלא קשור, כן. אבל אין פה, כאילו, זה פשוט בעיה פתורה? זה באמת...
זה בעיה סופר פתורה. זהו, זה הפיזיקה, זו אותה פיזיקה. עכשיו אתה מבין, בגלל זה אנשים חושבים שאם אני אפוצץ מנהרה בעזה, תמיד אנשים אומרים טוב, בצפון זה סלע, אבל בעזה כל החול הזה יתמוטט כמו ארגז חול. אבל ברגע שאתה מתחיל לחפור, אם תיקח פה טוריה ותעמוד בחוץ, אתה תרד מטר, שניים, לאט לאט זה יהיה כל כך קשיח שאתה כבר לא תוכל, אז שוב, זה כמו...
איזה מינרל זה? רגע, שאני מתחיל לחפור בתל אביב, זה קורקר מההתחלה, מהמטר הראשון?
זה כמו אותה גיאולוגיה של עזה. Okay.
ספר לי קצת על המינרלים שאני פוגש ככל שאני נכנס פנים על הקרקע.
אז תשמע, אתה בעצם יש לך פה כל מישור החוף מבחינה גיאולוגית, יש לך חול. עכשיו שאתה נמצא בים...
חול זה גם שם אב להרבה מאוד חומרים, לסליקה.
אז בוא נגיד ככה, כדור הארץ, יש לו, באמצע יש לו לבה רותחת, ומסביב יש סלע. עכשיו, מה זה קרקע? קרקע זה סלע שהתפורר. עכשיו, לפעמים על פני הקרקע, מה שנקרא, זה סלע שהתפורר והוא ממש, אתה יכול לחפור אותו. ובירושלים, הסלע מגיע ממש עד פני שפת הרחוב הרבה פעמים. כלומר, איך שאני אכנס, בום, אני בסלע מאוד קשיח.
כל עכשיו. סלע זה סלע? זאת אומרת, הרי סלע מורכב מכל מיני סוגים של מינרלים ומתכות, לא? חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם עמיחי, אני רוצה לספר לכם שנותני החסות הנוספים שלנו זה חברת רייזאפ שרוצה לעזור לכם לסגור את החודש בפלוס ולא במינוס, ולכן יש את המערכת שלהם שעוברת על כל ההוצאות, כל ההכנסות שלכם, דואגת שאתם לא, יש לכם חיובים כפולים, שאתם לא מוציאים כסף, שאתם לא צריכים להוציא, שאין לכם להוציא, יופי של דבר, חודש ראשון בחינם לגמרי, אתם גם לא מסכנים כלום, חודש שני ב-50% אם תיכנסו להצעה שיש בדף של הפרק הזה, אז שוב, אתם לא מסכנים כלום, תראו אם מתאים לכם, יופי של דבר. אני סומך על החבר'ה האלה מאוד, מקווה שתיתנו להם צ'אנס, ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
תראה, אני בחיים לא התעסקתי במינרלים ובמתכות, בעולם ההנדסה האזרחית, מבחינתי מה שמעניין אותי, זה התכונות המכניות, החוזק של החומר. ולכן, אני מסתכל על זה שיש פה גרגירים, ומה שנקרא מצומנטים, הם מחוברים אחד לשני, או קואזיה, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים.
בגלל זה צמנט, הוא צמנט?
כן, okay. כן. אז בעצם, הבטון הוא בעצם חומר מאוד דומה לסלע טבעי. זה בעצם, מה יש לך בבטון? זה כל מיני גרגירי חול וחצץ, שהמלט פשוט נוח לשפוך אותו ולהכניס אותו לתבניות, ואז הוא מתקשה. אז הסלע זה בעצם אותו דבר. יש לי גרגירים שמחוברים ביניהם, והרבה פעמים בשכבות השכבות החיצוניות, בגלל כל מיני היסטוריה גיאולוגית כאלה ואחרות, הסלע הזה עבר בליה, והוא עכשיו הפך להיות גרגירים לא מחוברים ביניהם, חול.
אוקיי, אז בוא נעשה שוב, אז אני מחזיר אותך שוב לעניין של ירושלים, או אתה יודע, נגיד גוש עציון, אם אנחנו עכשיו בכל האזור הזה של חברון והכל, לעומת תל אביב. Mm-hmm. שאני הייתי שם, מה כל שם זה קשה, קשיח, לא יודע, אפילו אם אני אלך למערות בן גוברין, אני יודע מה הכל...
נכון.
קשה, זה לא כמו תל אביב.
נכון.
מה ההבדל? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לחפור...
אז תשמע, אם אתה, אז ככה, קודם כל מבחינת האנרגיה המכנית שאתה צריך להשקיע בשביל לייצר, בשביל לחפור, אוקיי? אז שאתה בסלע, אתה צריך עכשיו או מחפר מאוד מאוד חזק ששובר את הסלע, מקדח מאוד חזק ששובר את הסלע, או פיצוצים, כמו שאמרנו, אבל בשיטה שלא על הבבלה, אלא בשיטה של קידוח בפנים ופיצוץ, כמו שדיברנו. לעומת זאת, שאני נמצא פה בתל אביב, עכשיו, אם אני ממש רוצה לעשות מנהרה מאוד רדודה, יהיה לי בעיה. אוקיי? אני לא יוכל לעשות את זה, כי...
רדודה זאת אומרת קרובה לקרקע?
כן, כי הקרקע הזאת זה חול, הוא לא מחזיק את עצמו.
אני צריך לשים הרבה תמך ועמודי תמך ובטון.
אתה צריך לעשות מה שנקרא תימוך מקדים, זה סיפור מסובך. אתה צריך
קודם... בסוף, זו בנרות, אני בונה הרי בניינים. בניינים בסופו של דבר זה, לא?
או, אז תראה, יש הבדל בין מרתף לבין מנהרה.
חנייה מרתף, אני יודע.
כן, אז אתה במרתף, אתה בעצם, אתה קודם כל, אתה עושה קירות, מה שנקרא... קירות דיפון, אתה מחדיר בטון לתוך הקרקע.
שזה בעצם השלב הראשון בכל בנייה של מגדל, אתה רואה אותם חופרים כן, בור עצום כן. של איזה 4 קומות, ואז
שנייה,
מדפנים.
או הכל. לפני החפירה אתה מדפן. אתה מכניס בהיקף, אתה מכניס בטון מאוד עמוק בכל ההיקף, לפני החפירה.
איך אני עושה את זה?
או, יש לך, אם תיסע עכשיו בתל אביב, אתה תראה, יש לך מכשירים,
כן.
שהם בעצם, הם נכנסים, כאילו חופרים החוצה, הם קודחים ושואבים את הקרקע, תוך כדי שהם מכניסים גם מים עם מוסף מסוים, והמים בעצם משאירים את הקרקע בעצם יציבה שהיא לא תקרוס פנימה, אחרי זה באים עם משאבת בטון, מכניסים אותה לתחתית, יוצקים מלמטה.
וזאת אומרת שמושכים את המים?
ושואבים את המים תוך כדי, בגלל זה תמיד אתה רואה כאלה סיבור.
ומה הדיפון הזה נותן לי?
או, אז כרגע בוא נחשוב, שלב א', עשינו את זה, יש לי עכשיו 4 קירות, ו... חול גם בהיקף וגם בפנים.
כן.
השלב הבא, אני מתחיל לחפור מבפנים החוצה, ואני כמובן לא חופר עד התחתית של הקירות, כי אז הם ייפלו פנימה מהכוחות האופקיים של הקרקע, אלא אני חופר עד רמה מסוימת, ואז אני או מכניס עוגנים, או עושה איזשהו תימוך, וככה אני כל פעם חופר, תומך, חופר, תומך.
השיטה הזאת היא אותה שיטה כבר 10 שנים? מה שתיארת עכשיו, זה מה שעושים, נגיד כן. בתל אביב, שבנו בשנות ה-60 והיום זה דבר?
בשנות ה-60 לא עשו את זה. לא, זה טכנולוגיה, תשמע, לא ידעו פעם לבנות לעומק. מה שאתה רואה היום בתל אביב...
אז איך בנו נגיד מגדל, לא יודע מה, עבדתי במגדל, איך קוראים לו? בדרום תל אביב, שהיה מגדל הכי גבוה מזרח התחום.
כל בו שלום?
כל בו שלום, כן. עבדתי בכל בו שלום כמה שנים, איך עשו את השטות הזאת?
אתה צריך לשאול את המהנדסי בניין, שהם קצת יותר זקנים ממני, איך עשו את זה, הם ידעו לתת לך תשובה, הם עדיין חיים.
אבל זה בטכנולוגיה אחרת ממה שתיארת עכשיו.
אני לא יודע, תשמע, תמיד אתה יכול לעשות חפירה פתוחה, אתה יכול לחפור בור מאוד מאוד פתוח, אבל אתה תצטרך לתת לקרקע זווית שיפוע, אם זה קרקע חלשה. אם זה סלע, אתה יכול לחפור ורטיקלי 90 מעלות.
כי הוא לא יתמוטט.
כי הוא לא יתמוטט.
כי הוא יציב.
יפה. אבל אם אנחנו בתל אביב, אני אצטרך לחפור בזווית. עכשיו, היום, אתה כבר לא יכול לעשות את זה, כי הזווית בניינים... הזאת תגיע לבניינים ליד, אז אתה חייב לעשות קיר דיפון.
הבנתי.
כן.
כמה מטרים פה באזור תל אביב עד עזה זה חול עד שמגיעים לסלע?
שאלה מצוינת. כמה עשרות מטרים
עשרות
זה משתנה.
עשרות מטרים?
כן.
עשרות מטרים?
כן.
זאת אומרת, זה לא רלוונטי בכלל לבנייה, וצורך העניין מנהרות החמאס הם לא עשרות מטרים מתחת לקרקע.
הם כן.
הם כן?
בטח.
הם עשרות מטרים מתחת לקרקע?
30, 40, 50, 60.
רגע, תסביר לדפר כמוני, 50, 40 מטר, כמה קומות זה? קומה זה 3-4 מטר?
קומה זה 3-4 מטר.
אוקיי, אנחנו מדברים על 10 קומות מתחת לקרקע?
כן, הם עושים פיר. עכשיו תראה, יש פה איזשהו היגיון הנדסי שהם, אם אני אעשה מנהרה שהיא מנהרה חודרת, מאוד יכול להיות שאני לא ירד יותר מדי עמוק, אוקיי? כי אני צריך לעשות סך הכל איזשהו פתח קטן.
אני רוצה להעביר, אני רואה שמעבירים שם ג'יפים, אני יודע מה.
או, אז יש פה איזה טרייד-אוף מסוים שאתה צריך, יש לך, אתה צריך לרדת מספיק עמוק בשביל שאתה לא תהיה בחול שהוא יתמוטט עליך, ואז זה קשה לחפור דרכו כי הוא נופל. ואתה צריך להיות לא עמוק מדי, כי אז אתה כבר מתחיל להגיע לסלע, לחול סלע, שהוא כבר קשה, ההתקדמות שלך תהיה יותר איטית. אז הם בדרך כלל במנהרות הברכה, הם מוצאים את האופטימום הזה שהוא לא עמוק ולא רדוד מדי, נגיד 20, 30, 40 מטר, אבל אם הם ירצו לעשות איזשהו משהו, כמו שאמרת, איזה משהו רחב ידיים, ואולי זה יהיה איזה מפקדה של סינואר או משהו כזה, הם ירדו יותר עמוק בשביל שיהיה להם יותר יציבות לעשות דברים יותר רחבים וגדולים.
כמה זמן לוקח את הדבר כזה?
הרבה זמן.
שנים.
תשמע, מחלק מהסרטונים ראיתי שהם כבר בנו כל מיני מכונות שחופרות לבד ואנשים עומדים ליד. יש איזשהו משהו שקודח, החול מתפורר, נופל לתוך יאה. היאה גורף אוטומטית, כל הזמן ככה גורף את זה אחורה, יש מסילות, זה עולה על איזשהו מסילה, על כאילו מסוע, וכל האדמה ככה נוסעת במסוע, ואתה רואה איזה אחד עומד, מסריט עצמו ככה.
יש ערך אזרחי לידע הזה שהם צברו?
תשמע, אם היינו יכולים להוציא אותם, להגיד להם, תקשיבו, אני מציע לך עכשיו 20 אלף שקל נטו בחודש, תתחיל לחפור פה מנהרות, אנחנו פותרים הרבה בעיות במדינת ישראל.
איזה בעיות? איזה ידע, זאת אומרת, מה השימוש האזרחי בידע העמוק הזה שהם צברו לעצמם?
או, אז כמו שאתה אמרת, לחפור מנהרות, תראה, אני הייתי אחד הטייטלים שלה, או אחד המשימות שהיו לי, זה לנסות גם לקדם את הנדסת המנהרות בצבא. ואני חושב שכן, היו כל מיני דברים שזה כן מאוד התקדם. אנחנו מאוד התקדמנו ב-10-20 שנה האחרונות. יש היום יותר קבלנים שיודעים לעשות את זה, יש היום יותר מהנדסים עם ניסיון בזה. אנחנו עדיין מאחורה לעומת רוב המדינות המתקדמות, וגם המדינות הלא מתקדמות שעשו.
אנחנו מדברים פה על בניית בונקרים?
דבר על הנדסת קרקע, הנדסת תת קרקע.
לא, תסבירי את האפליקציה, זאת אומרת, מה שמותר להגיד. אנחנו מדברים פה על בניית בונקרים?
אנחנו מדברים פה, כן, אנחנו מדברים פה על...
בסיסים תת-קרקעיים?
אם אני רוצה, בואו נגיד לדוגמה, אני רוצה לשמור תחמושת. מה עדיף שאני אשמור את זה במבנה מבטון, כמה שיהיה קשיח, בסוף זה... או שאני תומן את זה עמוק באדמה, וזה עכשיו מוגן תחת כל תרחיש.
זאת אומרת שאם משהו קורה, אם יש התלקחות, אם יש חבלה, כן. לפחות לא יהיה נזק מעל הקרקע.
כן, זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, אני רוצה לעשות חמל, שהמפקדים יושבים שם, והוא מתפקד גם אחרי, לא יודע, יום הדין. כן, כן.
אוקיי.
אז שוב, במלחמה הקרה, למשל, האמריקאים, יש תמונות אתה יכול לראות היום, הרבה דברים עברו de-classification, ואתה יכול פשוט לקרוא על זה היום. אתה רואה מה הם עשו בערים שלהם, כי הם היו מוכנים, הם עדיין מוכנים לעימות אטומי, אז אתה מכניס חמלים, ואתה מכניס נשק שאתה יכול לשגר אותו, ואתה מכניס את כל מה שאתה רק יכול להכניס לתוך התת קרקע.
אתה חושב שבעידן של, אתה יודע, רק היום שוב ראינו מי שהסתכל, מי שאוהב את הסנף הזה, כמוני, אז ראה סרטון של כלי טייס לא מאויש אוקראיני, שמגיע 1,000 קילומטר מהגבול באוקראינה, ומתפוצץ על פועלים שבמפעל כתבם עם רוסי. אתה רואה כאילו... אני ראיתי, אמרתי, טוב, כמה זמן יעבור עד שכל המפעלים האלה עוברים מתחת לקרקע?
יפה מאוד. אז תשמע, ברגע שאתה, כמה שיש לך יותר דברים קריטיים מתחת לקרקע, אתה יותר יכול לתפקד תחת כל תרחיש. זה מאוד פשוט. עכשיו, תשמע, בתקופת המלחמה הקרה, היו מדינות שבנו מקלטים ענקיים לאוכלוסייה גם. אז זה גם משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו כמדינה.
שאתה נסעת לקנדה להתלמד.
כן.
מה הקנדים, נגיד... מי מאיים עליהם? דובי קוטב? כאילו מה...
אף אחד לא מאיים עליהם, והתזה שלי שעשיתי על פיצוצים מעל מנהרות, הם באמת כאילו הרימו גבה ואמרו לי, מה אתה עושה? מה זה הדבר הזה? אז ככה, מי שככה, תמיד ניסיתי להשאיר את זה עמום, חוץ מהמנחה שלי והקומיטי שלי שבחנו אותי, הייתי אומר להם, אתה יודע, עושים קידוח פיצוץ, אני עושה פה כל מיני סימולציות, אני בודק כל מיני מצבים ו... בדרך כלל זה היה משתיק את הזה. מה שכן, היה פעם אחת איזה איראני שלמד איתי, שהוא אגב אחלה, גם אחרי זה הבנתי שהוא פוזיציונר ושונא את האיראנים.
איראני גולה או איראני?
הוא בחור מאיראן.
בחור מאיראן?
כן, שלמד איתי בקנדה, חבר.
יצא לך לדבר איתו?
יצא לי להיות איתו, טסנו ביחד לאנגליה להשתלמות על תוכנה, ושם הוא ראה אותי בונה את הסימולציות שלי, ואמר לי, מה זה? אמרתי לו, אני עושה קידוח פיצוץ. הוא אומר לי, לא, 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 זה לא נראה לי. הוא כאילו, הוא היה גאון, כן, הוא ישר ככה ראה את המספרים, ראה את...
איזה פרשד כזה?
אני אגיד את השם שלו, אבל אחרי זה הוא התחיל להגיד לי, תשמע, אני רוצה יום אחד לבוא לישראל, אני קראתי עליכם, אמרתי, עכשיו אני ישר כאילו התחלתי להזיע, כי לפני שיצאתי ללימודים, אתה יודע, עשו לי תחקיר כזה, תדריך קשוח כזה של...
מה, הצבא?
הצבא, כן, של להתרחק מכל מיני כאלה, ולהרפל את מה שאני עושה.
כי הידע שלך מסומן בתור ידע אסטרטגי.
שלא יסמנו, שלא יחטפו אותי פתאום, אתה יודע, ש... כן, אז תשמע.
מה זה אומר? אתה יושב כאילו מול מטלאב ומנסה לסמלץ, או מתמטיקה, ואתה מנסה לסמלץ מה?
איזה מטלאב? מה נראה לך? לא, לא מול מטלאב. יש היום תוכנות, אנסיס, אם תעשה גוגל, תראה, יש שם תוכנות שנקראות תוכנות מולטיפיזיקס, שאתה יכול לעשות שם סימולציות של שלל תופעות פיזיקליות, פיצוצים, תגובת חומר לאימפקט.
עכשיו בא לי לסלול רק לפן התוכנתי פה, אבל...
תקשיב, אני שטסתי ללימודים, אני הרגשתי כמו איזה איש מערות, שפתאום רואה עולם, אני פתאום ישבתי באיזשהו, למדתי את התוכנה הזאת עם אנשים.
אתה אומר למה, מטלאב כאילו, מטלאב זה לא...
לא, מטלאב זה מתמטיקה מטורפת, אבל פה יש כבר תוכנות שהן טיילור מייד לסימולציות האלה.
שפשוט יש שם את כל ההנדסת מכניקה הספציפית.
יש שם הנדסת מכניקה מטורפת, אלמנטים סופיים, יש שם...
הכל בדרג אנד דרופ נחמד כזה שאתה יכול לברור לעצמך איזה סימולציה אתה רוצה להריץ וכו'.
אז שמה, זה עולם שלם. אתה, בסוף, אם אתה עושה סימולציות, זה בדרך כלל יהיה מהנדס ותיק וחזק, ושכאילו חי את העולם של הסימולציות פול גז.
זאת אומרת, שהיום, אם עכשיו מישהו רוצה לבנות איזשהו בניין ענקי בארץ ישראל, אז הוא משתמש בתוכנות האלה כדי...
אז רגע, שנייה. אם אתה רוצה לבנות בניין, יש תוכנות שהן הרבה יותר פשטניות, כי בסוף בניין זה, אתה לא צריך עכשיו להיכנס לסימולציות מסובכות וזה, יש תוכנות... אתה יודע, זה משהו מאוד פרקטי.
אבל השתנו דברים מאוד. נגיד, אני רואה עכשיו פה בכיכר המדינה בתל אביב, שבונים עם העיגול הפנימי הזה.
כן.
שהבנתי שזה מאז 9-11 השתנה איך שבונים מגדלים, לא? שזה אמור להחזיק כפגיעה של מטוס, או לא יודע, כל מיני דברים שפעם לא היה.
תראה, באמת שבנו את תל אביב, כאילו, אז בנו בניינים בשביל להחזיק את המשקל הגרביטציוני שלהם, הוורטיקלי, כן? ולא חשבו בכלל על דברים כמו רעידת אדמה או דברים כאלה.
וזה מוגבל ל-X קומות, נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות אינסוף קומות למעלה בלי לחשוב על כל מיני דברים.
ככל שאני עולה בגובה, אז המבנה הוא יותר בעצם רגיש לרעידות, ואני צריך לחזק אותו יותר.
צריך לעשות יותר אלסטי, בגלל זה בניינים רוקדים בגבעים נורא גדולים, בגבעים סליחה.
כן, בדיוק. אתה צריך לעשות אותו יותר משיך, מה שנקרא. כלומר, משיך זה שיש לו בעצם יכולת תנועה בלי שהוא מתפרק.
אוקיי, וכל הדברים האלה זה די חדש, נכון? הרי יש
תתקן... תראה, הנדסת, כל הנושא, התת נושא בהנדסה האזרחית של הנדסת רעידות אדמה, של מבנים, זה משהו שהתפתח בקליפורניה, אני חושב שנות ה-50, 60, 70, כי שם היו את איזה אזור ססמי מאוד רגיש, ובונים שם לגובה, והיה להם את המוחות ואת הזה, והם די פיתחו את זה. התקנים שלנו, כל מי שגר פה מכיר את תמ"א 38, אז תמ"א 38 זה בעצם, בוא נחזק את המבנים הישנים שבנינו לפני שהיה תקן של רעידות אדמה, שהוא התחיל להתפתח בשנות ה-90, ועבר כל מיני ריוויזיות כאלה ואחרות.
התקן הזה בעצם מכתיב מה? סוג מסוים של יסודות, סוג מסוים של חומרים.
הוא קודם כל אומר למהנדס בעניין, תקשיב, אתה לא רק מתכנן את התקרה הזאת למשקל שיושב עליה, אלא אתה חייב לתכנן את הבניין הזה לרעידת אדמה.
באיזה עוצמה?
אז יש מפה של מדינת ישראל, ואנחנו מכירים את השבר הסורי-אפריקאי, שהוא רץ לאורך הגבול עם ירדן,
נכון, הוא עובר כאילו מצפה רמון, מזרח ישראל.
אילת, כנרת, כן.
עד טורקיה פחות או יותר,
כן,
לא?
כן, כן. נכון? כן. אני... כן. זה התפר, בעצם כדור הארץ מחולק ללוחות טקטונים, ושאם אתה עושה, איך גילו את הגבולות של הלוחות, פשוט אתה עושה היסטוריה של הרעידות אדמה, אתה רואה כאילו את כל הכוכביות, זה הלוחות הטקטונים. שם יש את הרעידות הכי חזקות. אז יש מפה בעצם... שמחלקת את תל אביב, היא לא רגישה לרעידות אדמה.
צפת למשל?
צפת מאוד רגישה.
למה?
כי שם עובר השבר, שם עובר הגבול בין לוחות טקטונים.
אבל למה דווקא צפת נגיד, ולא, לא יודע מה, טבריה, יריחו?
גם טבריה, גם. כל מה שלאורך הקו הזה ירעד הכי הרבה. עכשיו, זה לא אומר שאם תהיה רעידת אדמה, אז בניין בתל אביב לא תהיה לו בעיה, כי יש עוד כל מיני דברים שנכנסים פה, הגובה של הבניין, ואיזה בדיוק קרקע הוא יושב, ועוד ועוד ועוד.
זאת אומרת, אבל... כמה מהר זה דוח? אם יש רעידת אדמה מסיבית באזור יהודה ושומרון, נגיד אריאל, איפה שאתה מלמד, שזה, כן. לא יודע, 20 קילומטר או 30 קילומטר אווירים מתל אביב, כמה זה דוח? אם נגיד רעידת אדמה 6 או 7, שם, כמה ירגישו בתל אביב?
תראה, אנחנו, האמת שכל הסולם ריכטר, המהנדסים לא מתנהלים לפיו, אנחנו מתנהלים לפי מפה של תאוצות. אז אתה יכול באמת לפתוח...
מה זאת אומרת מפה של תאוצות?
יש איזשהו מפה של מדינת ישראל, שאתה יכול בכל אזור לראות מה תהיה תאוצת הקרקע, תאוצה, כאילו, שיש רעידה של גל, אז אתה יכול להפיין אותו גם...
תאוצה זה כיוון של וקטור בכיוון מסוים, פה זה הלך חזור, לא? מה זה,
נכון,
איך זה יכול תאוצה?
אז אתה מודד, נגיד אתה שם נקודה, והנקודה הזאת רועדת, כן?
אוקיי.
אז אתה יכול להוציא מזה מה התזוזה המקסימלית, מה המהירות, מה... אז בדרך כלל אנחנו הולכים לכיוון של תאוצה מקסימלית, כי זה בקורולציה...
ולפי
זה מתכננים את הבניין, בשביל לעמוד בתאוצה הזאת.
זאת אומרת, בניינים שבונים עכשיו באזור צפת צריכים לעמוד בתקינה שונה מאזור תל אביב?
הם צריכים לעמוד במקדם תאוצה, כן, שונה.
על מה זה משפיע? על עובי הבטון, על עומק היסודות?
כן, כן, תראה, אז כשאני בונה לגובה, אז באמת נגעת בנושא שאני צריך איזשהו, בדרך כלל הפתרון, זה לעשות איזשהו גרעין שהוא יותר קשיח ועולה עד למעלה, והוא בעצם מאבטח את הבניין מרעידות.
שזה מגדלים מודרניים, אמרתי, אם אתם כן. רוצים, תל אביב, כיכר כן. המדינה, תראו, או אם תיכנסו לטלגרם של ערבים, אתם תחשבו שהם מספרים שזה בעצם קני שיגור, I kid you not.
תשמע, גם בניין, גם בניין של 5 קומות, יש לו איזשהו פיר מדרגות, פיר מעלית, זה, אז...
שעושים את זה מפלדה, נכון?
שעושים את זה מבטון.
מבטון?
כן.
לא מפלדה?
בדרך כלל מבטון. 80-90% מהמבנים פה הם בטון.
אוקיי.
פחות עושים פה בפלדה, אז, אבל זה לא משנה, אתה עושה איזשהו גרעין קשיח, אז כבר שיש לך את המדרגות, את המעליות, את הממדים, כל הדברים האלה, כבר קיבלת איזשהו גרעין הקשחה, שעל פי רוב הוא מספיק ולא צריך, עכשיו שאתה עולה ממש לגובה, אז הרבה פעמים הגרעין הזה הופך להיות יותר ויותר מסיבי.
שאלה של חי בסרט, שוב, מהקהל פה, מרים את היד, אם עכשיו נופל טיל,
כן.
במרכז העיר, עד כמה זה דומה לרעידת אדמה, מבחינת העדף?
זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, מבחינה באמת, שני הדוגמאות האלה, הבניין עכשיו יקבל איזשהו...
גל עדף.
גל, נכון. עכשיו, גל עדף הוא הרבה יותר קצר במשך שלו, כלומר, זה פולס מאוד
דלטה.
קשר.
זה פשוט דלטה ב...
זה באלפיות השנייה זה כבר לא קיים, אוקיי? מודדים את זה במילי שניות. לעומת זאת, רעידת אדמה זה כבר הרבה יותר איטי, ועם הרבה יותר אנרגיה לאורך זמן.
נמשך את דקה שתיים גם, כמו שראינו בטורקיה.
כן, כן, וזה גלים, שגם הגלים עצמם, אתה מודד אותם כבר בעשיריות השנייה, או שניות, או כאלה.
אוקיי, לא במילי שניות.
בדיוק, בדיוק.
ומה יותר מסוכן?
תלוי, אז ברעידת אדמה... זה הרבה יותר אנרגיה, כאילו, כוללת, אז יש הרבה יותר נזק.
זאת אומרת, האינטגרל על כל התופעה הוא הרבה יותר גדול.
כן, תשמע, בוא נגיד ככה, הממדים זה בעצם איזשהו שריד היסטורי ממלחמת המפרץ. אוקיי, אתה זוכר במלחמת המפרץ שישבנו עם
מסכות
וחדרים אטומים, בזמן שירו עלינו כאילו נשק קונבנציונלי. וישבנו בחדרים האטומים סתם כל המלחמה, ואחרי זה עשו את החוק של בעצם מה שקראו הגה, ואחרי זה פיקוד העורף היום, שבעצם כולם חייבים לבנות ממדים, ואין יותר מקלטים.
זה הגיע מסכנה של נשק לא קונבנציונלי?
זה הגיע משילוב. אמרו, בוא נעשה את הממד שהוא גם יהיה מבטון, ועם דלת וחלון קשיחים, שאם יש פיצוץ עד מרחק מסוים, כאילו, תשמע, אם יש פגיעה ישירה, אז הממד לא אמור בעצם...
למרות שראיתי תמונות של אנשים שפגע פגיעה ישירה והממד שם.
אוקיי,
אתה ממש רואה את כל המעטפת של הדירה מחוקה.
פגיעה ישירה של, אז זה השאלה, פגיעה ישירה של מה?
נכון, זה לא טיל של חצי טון חיזבאללה.
יפה. יש פה עניין גם של מרחקים מהגבול, אז אם זה מרגמות ודברים כאלה, כן, יכול להיות. אבל אם אני מתחיל לחשוב על טילים ארוכי טווח, כמו שהיה במלחסקדים, כמו במלחמת המפרץ.
ראינו ב-2006, דברים שהחיזבאללה ירה על חיפה, זה טיל טיל.
כן.
אתה יודע, פגע שם במפעל, לא יודע, אני מניח שזה הכל בחוץ, אני יודע מה, הרס מפעל שלם שם.
אני לא זוכר, אני לא זוכר.
טוב, אם אני לא טועה בקריות שם, אני יודע מה, זה טילים טילים.
כן, כן, תשמע, טילים של החיזבאללה זה, אגב, דיברנו בהתחלה על מה מתפרסם, מה לא, אז אני כמו כולם קראתי את הדוח שחתומים עליו הרבה חבר'ה, אני לא יודע אם יצא לך, זה היה ב... לא זוכר באיזה עיתון, אבל יצא דוח... שמסכם איך תראה ההתקפה של החיזבאללה וכמות הטילים שיש להם, וזה אחלה סרט נטפליקס, כאילו.
כן, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, יש לא מעט מזה, א', אתה רואה את הנונטט, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על צהל שצריך להתמגן, אז אתה רואה את האיומים של, עכשיו, מעכשיו חיים איתם, מה שנקרא.
כן.
זה הנורמה, אז יש לך כן. את הנונטטים המודרניים שלהם, שהם ריברס אנג'ינירינג על הספייק הישראלי לפי פרסומים זרים, וואחד דבר. אתה רואה טילים של רקטות של 120 קילו, חצי טון חומר נפץ, שמשגרים, לא יודע, את השם הערבי שמוצמד לזה.
כן.
אתה רואה כאילו מלא חומר נפץ שמשוגר.
כן.
שאתה לא יכול ליירט את כולו, זה לא עובד ככה.
נכון, תשמע, אם הם יראו במעשות, אתה לא יכול ליירט את כולו, ואנחנו נהיה פה, נהיה פה תחת חתיכת מקלחת של טילים.
בניינים אמורים להחזיק את זה? בניינים אמורים להחזיק טיל רציני שנופל לידם?
לידם, כן.
אבל הם פשוט יחזיקו את זה, אבל הם לא יהיו ראויים למגורים לאחר מכן.
אז זה ממש, אתה יודע, יש פה גם איזשהו עניין סטטיסטי, שאתה גם, יש פה הרבה גם דברים קצת כאוטיים, אבל בגדול, מבחינה סטטיסטית, רוב הבניינים יחזיק, זה לא כזה קל להוריד בניין, אגב, גם שאתה רוצה להוריד בניין לאויב, זה לא כזה קל.
תסביר.
תשמע, שאתה רוצה עכשיו להקריס בניין, כמו שאתה רואה בכל מיני תצלומים של צהל, זה לא עכשיו, תשמע, נראה טיל והבניין יקרוס.
ראיתי אתמול חבורה של בכירים בכוח אל קוץ, או קוץ, לא יודע איך נקראים, שמשמרות המהפכה של הקונסוליה האיראנית. הבניין די לא איתנו יותר.
נכון, אבל זה לא כזה פשוט. צריך תכנן דבר כזה.
וואלה. זאת אומרת, זה חימוש מיוחד. זאת אומרת, מישהו השקיע מחשבה.
מישהו השקיע מחשבה, כן. כי תשמע, בבניינים בנויים עם יתירות, אוקיי? יש לך, בוא נגיד, אם יש לך שולחן עם ארבע רגליים, תוריד רגל, השולחן ייפול. אבל בניינים יש להם הרבה רגליים, ואם תוריד רגל שניים, שלושה, אז בסדר, יהיה לך נזק בדרך כלל שהוא נזק מקומי. לפעמים אתה מתכנן מבצע שאתה רוצה רק נזק מקומי, אתה לא רוצה עכשיו שזה בניין ברוב הדחיה.
עצור שנייה, כמה משתנים, נגיד אנחנו לא מדברים על צה"ל, מדברים על צבא ארצות הברית, אוקיי?
כן.
צבא ארצות הברית, הנה, אפשר לדבר חופשי. כן. צבא ארצות הברית שמתכנן חימוש. שרוצה להוריד בניין באפגניסטן או תימן, או לא יודע מאיפה האויבים הבאים שלו.
כן.
איזה משתנים יש? זאת אומרת, יש חומר נפץ לחימוש הזה?
אז
יש את הכמות
להיות,
של החומר נפץ?
אז קודם כל יכול להיות שאתה תצטרך לפגוע, נגיד, עם שניים, שלושה דברים במקביל ובכמה נקודות.
זאת אומרת, פה אתה כבר מסתכל על הבניין שאתה רוצה להוריד, מסיק את התוכניות שלו.
אתה צריך לעשות איזושהי הערכה הנדסית, כן. לא יודע אם תסיק את התוכניות של איזה בניין מעבר לים, אבל אתה צריך לעשות איזושהי...
יעריך, אני יודע מה.
כן, אתה צריך לעשות איזושהי הערכה הנדסית של מה שנקרא הסכמה הסטטית שלו. עמודים, תקרות, המערכת הנושאת שלו, הקירות, וזה בדרך כלל לא מעניין, אלא השלד שלו. ואתה צריך לנתח את השלד הזה ולהגיד, רגע, אם אני מוריד פה ופה ופה, האם זה ייפול, זה לא ייפול, מה יקרה? כי אתה רואה הרבה פעמים גם, תשמע, תמונות מאוקראינה של איזה בניין שהוא רבע אחול, אבל הוא עומד.
אנחנו רואים את צהל, למשל, שרוצים להתנקש במישהו, מורידים את הקומה הרביעית.
בדיוק.
אוקיי, אני רואה את הדיר, איך לכל הרוחות הדירה הזאת מחוקה לגמרי,
אז זה גם
אבל
אתגר.
שם הבניין סבבה.
זה אחלה אתגר הנדסי, כי הנה, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לתקוף, ואני לא רוצה עכשיו שעכשיו 300 אנשים ילכו, אז אתה צריך לתכנן את זה בצורה הנכונה. לעומת זאת...
שהתכנון הוא שוב, איפה אני... זאת אומרת, תגיד לי כמה נעלמים יש במשוואה הזאת. איפה אני פוגע? כמות חומר הנפץ וסוג חומר הנפץ?
תראה, לדעת מה הסוג, נגיד אני רוצה להוריד עמוד, אז אני יודע פחות או יותר כמה חומר נפץ אני צריך, אבל עכשיו השאלה הנוספת זה, כמה או איזה עמודים אני צריך להוריד, בשביל שבאמת הדבר הזה יקרוס כולו.
אוקיי, וכל הדבר הזה הוא נכון שוב רק לבניינים, ואת הנושא שהתחלנו את המנהרות, זה פשוט עולם אחר לגמרי, בגלל כמות המיגון שהקרקע עצמה מציעה לנו?
נכון. עכשיו, תשמע, אם יש לך יכולת להגיע עם
נשק... עצור. אז איך לכל הרוחות חשבנו, לפני כמה שנים, שהפלנו את הכמות חומר נפץ הזו, שהנה, השמדנו את המטרו של החמאס. אני לא מבין, אין להם... זאת אומרת, אתה היית בגוף הזה, אין מהנדסים שיגידו, אחי, זה לא עובד. זאת אומרת, הנה, קחו את הסימולציה, לא הפלת כלום. איך הם מכרו לעצמם? עזוב לי. לי אתה יכול להגיד שזה תעמולה. איך מכרו לעצמם את הבולשיט הזה?
אני אשאיר את השאלה...
באוויר?
אני אשאיר את השאלה באוויר.
אתה אומר, חבל שסתם ישימו לנו יד על הכתף.
אתה יודע, יש ועדות וזה, אז צריך לשאול את השאלות האלה. זו שאלה מצוינת.
שאלה ראויה, כן?
אני שואל את זה כבר 10 שנים, כאילו, וגם לא רק אני. אני אזכיר את אחד המנטוריות שלי, קלאודיה ריינורן, שפניתי אליה אחרי צוק איתן, ואמרתי, מה?
ישראלית, לא?
כן, היא ישבה איתי וחנכה אותי.
שם שאתה יכול להגיד לי אותו בכל מקום בעולם, אוקיי? אתה אומר ישראלית, אוקיי?
כן, היא משלנו לגמרי, לשמחתי. ובאתי אליה, הייתה בחירה ממני, וכבר ראתה דבר אחד או שניים, ואמרתי, מה עושים שם עם הפיצוצים? היא אמרה לי, אני לא יודעת, והלכנו, אבל לא יודע, זה...
כאילו מכרו לוקשים? בלי להיכנס לאובי הקומה?
אני אגיד לך מה, אני לא חושב ש...
אוקיי, אז בוא נסחק במשחק הזה של... לא מכרו לוקשים. מה יכול להיות שחשבו? חשבו שהמנהרות הרבה יותר קרובות לקרקע?
תראה, אם יש לך מנהרה רדודה,
מה זה רדודה? 10 מטרים?
10-20 מטר נגיד. עד 20 מטר אני אקרא לזה רדודה.
שגם בראש שלי 20 מטר זה מלא, אנחנו נראים פה על איזה 6 קומות
אבל כאמור. אבל בוא נגיד ש...
אבל 20 מטרים זה לא מרשים, אתה אומר.
כן. אז בוא נגיד שאני ב... אני אגיד לך מה. אם יש לך מנהרה שהיא מספיק באיזשהו מרחק סביר מפני הקרקע, ואני שולח טיל חודר שמתפוצץ מעליה, ואני בעצם מרסק את הקרקע מעליה, והקרקע הזאת נופלת וחוסמת את המנהרה נקודתית. אוקיי? אז כן, אני יכול להקריס מנהרה.
זה רדודה. קרה. זאת אומרת, לפי פרסומים זרים וחברים ששירתו במילואים, היו סיטואציות שבהם נוחבות פשוט נקברו חיים,
כן.
וצעקו שם במשך, לא יודע, משעות עד שמתו, אתה יודע, חמצן, אני יודע מה מתו.
לא רק זה, גם יש תמונות. אתה רואה תמונות שפתאום רחוב...
שקרס למטה.
שקרס למטה. כן. אז כן, אז אפשר לעשות
אז,
את זה.
אז אתה אומר, זה כן קורה, זה לא כן לגמרי קורה. מונפץ.
אבל להגיד, השמדנו להם את המטרו, כשאנחנו רואים מה, את ההיקפים, ואנחנו רואים מה יש להם, אז תשמע, אולי לא, אני לא יודע.
10-20 מטרים בחיזבאללה, בתוואי השטח של דרום לבנון.
יותר מאתגר.
זה לא קיים, נכון? זה לא אמיתי. זאת אומרת, תפיס אטומית זה עדיין שם?
תשמע, אתה עוד פעם, אתה יכול לעשות את אותו טריק שם, שוב, יש פה כל מיני מקדמי המרה כאלה ואחרים, אבל אתה יכול לעשות את אותו טריק שם, אבל הם... תראה, הם שם יכולים לרדת לך עשרות מטרים,
ונגמר.
ונגמר. יש שלב מסוים בהכל. שאתה עמיד בהכל. כן.
שראינו זה בווייטנאם.
כן.
שתפיל טונות של חומרי נפץ, אני כן. עדיין פה מרדר פאקר.
כן. ואת שמע, ואולי אחרי כל הדבר הזה, אולי מנהרה ממש ארוכה, תחסום לו איזה נקודה אחת. אבל עכשיו לבוא ונגיד, לא, הורדתי לו את כל... לא, אי אפשר.
טוב, זה מה יש.
כן, זה תשמע. בסוף, אתה יודע... אני בתור מהנדס, הרבה פעמים אני צריך לעמוד מול קבלנים, והחברה האלה לא פריירים, הם לפעמים משכנעים אותי במשהו.
שמה?
שהוא מנוגד לחוקי הטבע. הם אומרים לי, אני אומר, אחי, כאילו, לא שמת פה אבץ על הפלדה, יהיה פה חלודה.
מה, 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 מה?
אני צריך בתור מהנדס לבוא לקבלן ולאשר או לא לאשר.
תסביר את המשפט שאמרת, שמת אבץ על פלדה, מה?
תשמע.
לא, מעניין, מעניין, אל תה, יש לך עוד רבע שעה בכיף לפני שאתה צריך לרוץ לאוטו, יש לך רבע שעה.
סבבה.
תן לנו קצת זה.
אז כן, סתם דוגמה, אנקדוטה, פעם הלכתי לאיזה מקום, ואמרתי לקבלן, בתור מהנדס, אתה צריך לאשר או לבדוק את המבנה תוך כדי ביצוע. ופלדה היא תחליד, אם אתה לא תצבע אותה עם חומר, אתה מגלבן את הפלדה או צובע אותה בחומר שהוא עמיד, שהוא בעצם מונע חלודה.
והחלודה אוכלת את הפלדה, הופכת את זה לפגיעה יותר, נכון?
כן, אני רוצה למנוע חלודה ושלא תאכל את הפלדה, ועם השנים זה יתפורר.
אם אני מגלבן ועושה הכל כמו שצריך, כמה זמן זה מחזיק? לא לעד, נכון?
לא, אז תשמע, יש קיים, יש תקנים, אבל...
100 שנה?
בגדול שבונים זה ל-50, 100, כן, זה תלוי
אבל
בתקנים.
אבל אלה קבועי זמן.
כן, כן, כן.
אוקיי.
100 שנה, כן. 50 אולי, לא זוכר, התקלת אותי. בכל אופן, באתי לקבלן הזה ואמרתי לו, שמע, לא, זה לא מגולבן ולא צוות הפה והאבץ. עכשיו הוא התחיל לספר לי סיפורים, והוא איכשהו שכנע אותי כאילו...
מה, איזה סיפור אני יכול לספר לך?
אני כבר לא זוכר, התחיל לדבר, ואחי, וקפה, ופה ושם, ובאיזשהו שלב ראיתי שאני חוזר לאוטו שלי, ואני כאילו... אז חזרתי, אני אומר, תקשיב, אתה יכול לעבוד עליי, אבל אתה לא יכול לעבוד על הפלדה. כאילו...
אתה צריך לחתום על זה, נכון?
כן, אתה צריך לחתום על זה, אז...
זה פלילי.
אנחנו יכולים לשקר אחד... לא פלילי, אבל זה, אתה יודע, זה אחריות...
איך זה לא פלילי?
תשמע, אני לא משפטן... אני לא יודע אם זה פלילי, אתה יודע מה, אולי זה פלילי, סבבה, זורם, פלילי.
אתה יודע, כשהייתי בתיכון, התקרה באולם ספורט נפלה, כי שמו יותר מדי בטון, שני ילדים מתו.
וואו.
כן, ואמרתי עצמי, איך, אני זוכר את עצמי כילד בן 14, לא יודע מה, אני אמרתי, איך דבר כזה קורה? כאילו, היום, שאני בן 40, וחי במדינה הזאת עדיין, אני אומר עצמי, איך הדבר הזה לא קורה יותר?
זה שאלה מצוינת, כן.
זאת אומרת, איך בניינים לא יותר נופלים פה?
כן.
עם כל הסיפורים האלה, שיש לי כל מיני חבר'ה שהם בענף הבנייה, שכמו הסיפור שאתה סיפרת לי עכשיו, אני שמעתי על דברים על היוסטור.
כן, כן. לגמרי.
שמביאים לך את המפקח בימי שישי רק כדי שיאשר, ומביאים אותו בכוונה בלי לספר לבוס שלו, דברים שאני שומע ואני אומר, יואו, יואו. וואו, מה סיפרת לי עכשיו?
כן, ראיתי כמה דברים שאני גם לא אשתף, לא בגלל ביטחון מידע.
לא, בגלל הברכיים שלך, שהם אחלה, אתה יודע מה כיף, ברכיים.
תשמע, זה תחום באמת שאתה יכול, אגב, זה בכלל, כאילו, מהנדסי הבניין, הקונסטרוקטורים, זה מקצוע שהוא שנים לא מתוגמל מספיק.
איך נראית עבודה? זאת אומרת, זה אתה מתוגמל כפרויקט?
אם אתה עצמאי, כן.
אתה מקבל כפרויקט, ומה אתה מפקח, אתה צריך להגיש תוכניות?
יש כמה, תראה, יש כמה נישות. חבר'ה ש... כן. חבר'ה שמסיימים אצלנו הנדסה אזרחית באריאל, למשל, במסלול מבנים, כי יש גם מסלולי כבישים ועוד כל מיני מסלולים.
4 שנים הנדסה?
4 שנים הנדסה. אם אתה מסיים מהנדס מבנים, אז בעצם יש כמה נישות. יש נישה של הקונסטרוקטורים, של אלה שמתכננים מהמשרד עם התוכנות שהזכרנו.
הם עובדים עם ארכיטקטים?
סימולציות. הם עובדים עם הארכיטקט, שהארכיטקט בעצם עושה את הדיזיין של איך זה נראה ואיך החלוקה ובעצם הגיאומטריה של המבנה.
ארכיטקט צריך להיות טיפה מהנדס?
הוא צריך להבין בגדול מה המהנדס עושה, אבל לא, הוא צריך לחשוב...
הוא מסתמך על המהנדס לגמרי?
הוא עובד איתו, מה שנקרא, במקביל, אבל המבנה בעצם הוא נולד מהדריכלות שלו, והתפקיד של הקונסטרוקטור זה לקחת את היצירת אומנות של האדריכל, ולהפוך את זה למשהו שעומד עם מספיק יסודות, עמודים, עובי תקרות, ברזלים, חיזוקים. בעצם אתה צריך לספק...
אתה עובד מול אקסל שאתה דואג שהתקציב לא יתנפח אל מול הבניין לא ייפול?
זה גם, זה עוד פן של זה. אתה, תראה, בשלב ראשון אתה בא ומתכנן את השלד הזה. עכשיו אתה רוצה להיות כמה שיותר אופטימלי. דרך אגב, תח סוגריים, כל נושא הנדסת הבניין בעולם, לא רק בארץ, הוא קצת בפיגור לעומת הטכנולוגיה שרצה אצלכם בעולם הטק.
עזוב תשתיות, נו, נו.
אז יש הרבה מקום לאופטימיזציות.
למה אתה אומר שאתם אחורה? מה זה אומר שאתם אחורה?
זה אומר שאם אני היום רוצה לתכנן בניין, אז יש הרבה דברים שאכלתי די, כאילו, זה די בנאלי, כולם מבינים שאפשר לעשות את זה, אבל לא עושים את זה. אני יכול לעשות אופטימיזציה יותר טובה, אני יכול להפעיל משין לרנינג, אני יכול לעשות 1001 דברים.
על מה? שהם... מה נעלמים? זאת אומרת, משין לרנינג תן לי מספיק דאטה ופונקציית מטרה, ואני אדע להפתם. נכון. על מה אתה צריך להפתם?
אני רוצה עכשיו לייצר משהו שהוא, מה שנקרא בבלנס, שהוא לא יהיה קשיח מדי, ולא יהיה דק מדי. אני צריך לקלוע לאופטימום הזה.
שמה, התוצר הוא עובי בטון?
לדוגמה, כן.
מה עוד?
כמות הברזל, עומק היסודות.
זה דף עם כמה נעלמים? סלח לי על ההפשטה.
יש פה הרבה נעלמים.
מאות?
לא.
עשרות?
פחות.
אוקיי. שבסוף אתה צריך למלא רובריקות של, כמו שאמרנו, עובי בטון, עומק של יסודות.
כן, אני בעצם צריך לקחת
את התוכנית. הסוג שלו חומרים הוא זהה בכל מקום? סלח לי השאלה שוב על הבורות.
תראה,
טוקיו, ניו יורק, תל אביב, בונים דומה?
כן, כן. בטון פלדה, יש עץ שאנחנו לא עושים בארץ, אבל בוא נגיד, אנחנו מסתכל על בניינים, זה בטון פלדה.
כל הבטון זה אותו בטון, כל הפלדה זה אותה פלדה?
כן.
אין חידושים?
לא. יש חידושים בשוליים, אבל זה לא... יש כל מיני דברים מקומיים, אבל לא דרמטיים.
כן, אבל בסוף, שוב, סלח לי על הגזענות, או לא יודע מה, מגיע בסוף איזה פלח, ומערבב את הבטון, ואולי בוחר את החול א', לא חול ב', ויש עם כל הכבוד מלא סוגי חול לבטון. עד כמה, אתה יודע, בין אתה שיגרת את המסמך שלך עם הנעלמים שלך, ומישהו בסוף יישם את זה.
כן.
עד כמה, אתה יודע, מה שאתה חשבת שיקרה קורה...
או, זה, אז יפה, אז יש לך עוד נישה של מפקחים, שאנשים שאמורים ממש לבוא לאתר, יותר מהמתכנן, המתכנן בא ככה, מה שנקרא, לביג, ככה, אם יש יציקה גדולה, אם יש זה, או אם יש איזה פתאום בעיה גדולה, אבל המתכנן, השגרת יום שלו זה במשרד ליד מחשב. אולי ישיבות, אולי קצת מיילים, אבל זה השגרה שלו. יש במקביל את המהנדסים שעושים פיקוח, שהם באמת בודקים בעיניים, שמה שבתוכנית זה מה שקורה.
מה הם בודקים? מה יכול להיות למשל לא בסדר?
1001 דברים. תראה, הסטטיסטיקה אומרת שבכל בניין שבונים יהיה ליקויי בנייה, אז יש איתום ויש טיח ויש...
מה אתה יכול בעין שלך אבל לבדוק? אתה מסתכל על דיפון של יסודות של מגדל. מה אתה יכול להסתכל?
אתה בודק שהעומק הוא העומק שבתוכנית, אתה בודק שהברזל ששמו לפני הבטון זה הברזל של התוכנית, אתה בודק שהבטון שהזמינו בחוזק הנכון, אתה... יש 1001...
כאילו אתה הולך עם דף או עם טאבלט ומסמן וי, 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 וי.
בגדול, יש מפרט שמגדיר את החובות של מה צריך לבדוק ומה צריך להיות, אתה צריך לעבוד לפי המפרט הזה.
במצבנו בארץ.
וזה במצב
גרוע, בסדר.
שהקבלן לא שלח אותך למסעדת יוקרה בזמן שהוא עושה את היציקה, אבל תשמע.
כי מה, כי הוא רוצה לחפף?
מפקח זה משרת אמון. אתה צריך, אם אתה, נגיד, חברים שלי שואלים אותי, אני בונה בית, לקחת מפקח? תשמע, זה משרת אמון. אם אתה מביא מפקח שהוא ישר, כן. עכשיו, מעבר לזה, יש גם מהנדסים שהם בביצוע עצמו. כלומר, אם יש לי פרויקט גדול, לא וילה, אז יהיה לי גם מהנדס שהוא באתר, והוא זה שגם מתפעל את כל העסק שם, חושב איפה לשים את המנופים, מזמין את החומרים, מתכנן את השלבי ביצוע, עבודה שהיא יותר ביצועית וניהולית.
ומצבנו בארץ גרוע, טוב?
תשמע, אני אגיד לך משהו. אני גדלתי פה בתל אביב, והיום שאני מסתובב פה ואני רואה קו, אנחנו, אתה יודע, בדרך לקו של מנהטן, וכן?
זה נראה, כן.
מטורף, אנחנו במצב מדהים, כאילו, יש פה חבר'ה שעושים עבודה מדהימה.
כמעט, למדו בחול, הביאו ידע מחוץ לארץ, השוק, איך סגרו את הפערים?
תשמע, קפיטליזם, השוק עושה את שלו, שיש לך, בכל העולם, האורבניזציה היא מטורפת, אתה רוצה, וזה שוב, זה מתחבר במעגל טוב לתת קרקע, למה אנחנו צריכים לנצל את התת קרקע מסיבות אזרחיות גם, כי המשאבים פה בארץ יש לנו סיבה כפולה, זה לא רק מה שמאסק אמר, שיש לי עכשיו יותר ויותר צפיפות וגובה וגודש,
אז אני רוצה, יש לי כמות קרקע מוגבלת בגוש דן.
אז יפה, אז אני רוצה להיכנס לתת קרקע ולנצל את זה כמה שיותר, אז לא רק כמו מאסק ב-LA, אלא פה יש לי גם את הנושא של החיזבאללה, כלומר שיום אחד החניונים והמנהרות והכבישים וכל זה שאנחנו עושים שם, שמקווה שהיום הזה לא יגיע, אבל ביום שהיום הזה יגיע, שיהיה לנו לאן לברוח.
לחלקנו.
כן. תשמע, באוקראינה הם כבר הקימו בתי ספר בתחנות רכבת שם.
כן, אתה יודע.
הם נכנסו לתת קרקע במנהרות שם, ושם הם ישנים כל לילה.
עד שהחייל הרוסי מגיע.
עד שאני לא יודע, תשמע.
לא, עד שהחייל הרוסי מגיע לקייב, אתה יודע, זה לא...
אני מקווה ש...
כולם מקווים שלא, אבל...
אני בעד אוקראינה, כן? לא כולם, יש חברים מוזרים שבעד פוטין, אבל... כן.
כן, זה אבן בוחן ממש, בדיוק יגאל אבירנט כתב יפה, ואמר, כל מי שראה סרטון של חייל רוסי מוריד אוזן לעצור ודוחף לו לפה, או מחשמל לו את הביצים, ואמר, אה, מעולה, ככה צריך לעשות? ככה אתה יודע שהבן אדם נמצא בצד הלא נכון עבורך.
תשמע, אני מבין מאיפה זה בא, ושהייתי יותר צעיר, גם אני הייתי אומר את הדברים האלה, אבל תשמע, מה אני אגיד לך? פוטין הזה הוא נוראי, וכמה שאנחנו בעולם נעריץ את הדמויות האלה במדינות דמוקרטיות, אנחנו נלך אחורה.
כן, זה גם, עזוב את זה, זה לא עובד.
מה זה לא עובד?
כולם אומרים, תסתכלו על פוטין, תראו איזה טוב הוא עושה, ואני אומר, אתם מדברים על המדינה שהפיגוע המטורף הזה היה אצלה, כמו כל הפיגועים הקודמים שהיו אצלה.
תשמע, יש לי הצעה, כל מי שאוהב את פוטין, תעבור לרוסיה, גן עדן.
לא, אני מכיר כמה, זה לא... לא גן עדן, זה לא טוב הדבר הזה.
על הפנים, על הפנים.
כן, אנשים אוהבים...
אין חופש. אין, בוא, תוחלת החיים של רוסי...
60 ומשהו.
כן.
חומי 70.
זה פשוט גיהנום על האדמות, זה באמת מסכנים העם פוטנציאל. הרוסים.
כן, אובדן פוטנציאל מטורף.
שמע, בדיוק ראיתי, אגב, לקס פרידמן, אתה יוצא
כן,
לך?
כן,
או
כן,
ש...
כן, 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 חובב.
אני ממש ממליץ, היה לא מזמן פודקאסט שדיברו, דיברה מישהי, שכחתי איך קוראים לה, שדיברה בעצם על הדינמיקה של המלחמה הקרה שחוזרת, וירדה ממש לרזולוציה ש... איך, מה קורה כשמשגרים, הנשיא האמריקאי, יש לו כמה דקות להחליט, לפני שכל העולם יכול להתלקח באמת, ברבע שעה. אז אנחנו חוזרים לשם, וזה זה, זה על הפנים. במקום שנוציא כסף על לפתח את הבריאות ואת החינוך ואת הזה, אנחנו מוצאים אותו על חימושים, זה פשוט
חימושים,
טמטום.
מיגונים ובטון. ולא בטון לבנייה, אלא בטון למלא חורים שמישהו אחר עשה.
על הפנים. על הפנים.
ובנימה אופטימי זו.
כן.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
ביי ביי.